דיברתי היום עם, בעצם אני לא יודע אם זה רעיון טוב להגיד לכם, לגלות, אבל אני מגלה. דיברתי היום עם, עם סיני, עם הבת שלי, שהיא בת 8 היום. התקשרתי להגיד מזל טוב. אני לא בשתיקה. ובתוך השיחה המתוקה, מתוקה, מתוקה הזאת, היא פתאום הזכירה לי את זה את הנסיך הקטן, את זה שלפני כמה חודשים קראנו אותו ביחד. ומיד נזכרתי שם בפרק שהוא הפרק אולי החביב עליי ביותר מהספר הזה, הפרק שמספר על המלך, המלך שחי לבדו על כוכב. הוא חי על כוכב קטן, והנסיך הקטן במהלך סיוריו בחלל מגיע לשם וניגש אליו, עומד מולו. הכוכב הוא כזה קטן שהגלימה של המלך מכסה את כל הכוכב ואין לו ברירה אלא לעמוד לו על הגלימה. ותוך כדי שהוא מדבר איתו, הנסיך הקטן עומד מולו, המלך יושב כזה על הכיסא הרם המכובד של המלך, הנסיך הקטן משתעל. אז המלך אומר לו, מה זה? אתה לא מתבייש? זה הרי חוצפה להשתעל ככה מול מלך? אני מצווה עליך לא להשתעל. אז הנסיך הקטן אומר לו, תראה, אני נורא נורא מצטער, אבל אני לא שולט בזה, אני לא יכול לעשות עם זה כלום. אז המלך אומר לו, אם ככה, אני מצווה עליך להשתעל. הנסיך הקטן אומר, בוא נשמע, אתה מלחיץ, אני לא שולט בזה, אני לא יכול להשתעל בכוונה. אומר לו, אם ככה, אני מצווה עליך, לפעמים תשתעל ולפעמים אל תשתעל. בהמשך הנסיך הקטן אומר לו, תשמע, סלח לי שאני שואל אותך את זה, אבל מציק לי כזה. בכל אופן, אני מסתכל פה מסביב, אין פה אף אחד, רק אתה. על מי בדיוק אתה מולך, תגיד? אז המלך אומר לו, מה זאת אומרת? אני מולך על כל השמיים, על כל הכוכבים, על הכל. הנסיך הקטן אמר לו, מה, באמת? הנסיך הקטן היה איזה אותו, איזה שריטה אחת קטנה. כל אחד מאיתנו יש את הדברים הקטנים האלה שאנחנו אוהבים בתוך הזה, החמאה על פרוסת הלחם, בדיוק. השריטה שלו, הוא אהב שקיעה. הוא קרוע על שקיעות, רק לראות שקיעות. אתם מכירים את זה, אתם זוכרים את זה גם בשיר של שלמה אידוב, הנסיך הקטן. והוא אמר לו, מה באמת אתה שולט בהכל וכולם שרים לפקודתך? הוא אמר לו, בטח. אז הוא אמר לו, אני רוצה לראות שקיעה, תעשה שתהיה שקיעה. אז המלך אמר לו, אין שום בעיה, תוך 3 שעות יש שקיעה, אני מקווה למלך על השמש מיד. אז הוא אמר לו, תגיד, זה לא קצת טיפשי? מה, אתה מצווה עליי לעשות מה שאני עושה? אתה מצווה על השמש לעשות מה שהיא עושה? זה לא קצת טיפשי? המלך אומר לו, תגיד, זה לא היה יותר טיפשי אם הייתי מנסה לצוות על השמש לשקוע באמצע הצהריים? לכאורה, כשאנחנו נתקלים ברעיון שכזה, אנחנו, ובנסיך הקטן, האנחנו הזה, זה מאוד המבוגרים, נראה לנו נורא טיפשי, מגוחך. לשלוט, למשול, זה למשול, לצוות על הדברים להיות כמות שהם. אבל כמו שהמלך הזה מזכיר לנו, הרי אנחנו כל כך כל כך הרבה פעמים נמצאים מתוך האמונה שלנו, מתוך איזושהי אינטואיציה שתכף ניגע בה יותר, של שליטה, אנחנו מכניסים את עצמנו למצבים מגוחכים, והם הרבה יותר מאשר המגוחכים, הם בדרך כלל בחוויה שלנו כואבים. אנחנו פשוט מבקשים מהחיים להיות אחרת ממה שהם. כאן, בתוך המעבדה הזאת שקוראים לה ריטריט, אנחנו באמת עושים את זה בדרך של ניסוי. ואז זה באמת מגוחך, הרי הכאבים האלה, למשל הכאבים הפיזיים בגוף, שנצבור ביחד את כל הדקות, אנחנו חודשים כבר עברנו של כאבים כולנו ביחד בכמה ימים האלה. הרי כל מה שצריך לעשות זה איזשהו, וזה לא יהיה כאן. אבל הרבה הרבה פעמים בחיים אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לצוות על השמש לשקוע. ואז אנחנו נוטים להיכנס לכל ה... למה זה ככה? מה עשיתי לא בסדר? מה אני יכול לשנות את זה? איך אני יכול להביא אליי את השקיעה של השמש? איך אני יכול להיפטר מהבוס הזה ששמו לי בעבודה? אנחנו יודעים, יש בנו הרי את הידיעה שכל כך הרבה נתונים ותנאים הם מעבר לשליטתנו. כשאנחנו חושבים על זה, זה ברור לנו לחלוטין. אנחנו לא מצפים מהשמש לשקוע בבוקר. אנחנו לא מצפים מעצמנו לעוף. ברור לנו שהרבה מאוד דברים בתוך הנתונים של החיים שלנו מעבר לשליטתנו. שנולדנו כאן, עם כל מה שזה אומר. לעם, למודעות הקולקטיבית, ההיסטוריה. בדיוק בחלק מהדברים האלה, יאנה הצביע אליהם כשהוא אמר לנו אתמול בערב, It's not your fault. אבל יחד עם ההבנה הזאת שלנו, מתוך התחושה המאוד אינטואיטיבית של שליטה שיש בנו, שתחושה שצומחת באופן נורא נורא טבעי ונורא נורא גם fair enough, אפשר לומר. אני רוצה עכשיו לדבר, ואני מדבר. אתה רוצה עכשיו להסתכל אליי, ואתה מסתכל אליי. התחושה הזו שאם הייתי רוצה עכשיו להסיט את המבט, הייתי יכול לעשות את זה. היא נורא נורא אמיתית. מוצדקת, אפשר לומר. היא נותנת איזושהי תחושה אינטואיטיבית של שליטה, ואיכשהו התחושה הזאת שולחת ענפים אל עוד הרבה מקומות אחרים. אל הרבה אגפים, סיטואציות חיים, שבהם בעצם אין לנו שליטה. וכאן בנקודה הזו, כשאנחנו לא משתהים, כשאנחנו לא נותנים להבנה הזאת ללחות בתוכנו שזו הסיטואציית חיים עכשיו, פלופ, תמיד 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 החיים מתחילים עכשיו, הרגע הזה ישנה בו סיטואציית חיים, סיטואציה שנולדה בכל הביוגרפיה של כל אחד מאיתנו, מכל ההיסטוריה של ההורים שלנו, מכל ההיסטוריה של העם שלנו, מכל האבולוציה האנושית צמח הרגע הזה, מכל האין ספור נתונים שיש בתוכו, כל המנגנונים האוטומטיים שפועלים מאחרים וממני. מתוך הרגע הזה, מתוך הקבלה שלו כמו שהוא עכשיו, יכולה לצמוח וצומחת הפעולה, ההתייחסות היצירתית אל החיים, לא המנגנון האוטומטי הריאקטיבי שיושב בעצם על מקום של חוסר קבלה. חוזרים שוב ושוב למנגנון הנורא נורא בסיסי הזה, חוויה עולה, מופיעה, יש לה את האטאצ'מנט הזה, לא נעים, ומיד צומחת התגובה, איך אני משנה את זה. שוב, בקונטקסט של הישיבה, ולפעמים נראה מגוחך, הרי כל מה שהייתי צריך לעשות זה להזיז את הרגל. אבל כשאנחנו יותר ויותר יושבים עם זה, מתוך התכוונות כנה, פשוטה, לפגוש, אנחנו רואים שבדרך כלל, בינינו לבין הפגישה יש כבר הררים של תגובות, או התנגדות על מה שקורה בתוך הרגע, סלידה כשהאטאצ'מנט הוא לא נעים, או איזשהו פחד לאבד משהו שנעים, או השתוקקות מאוד גדולה לעוד ממנו. כשעולה הנושא הזה של קבלה, של לפגוש את הרגע כמו שהוא, עולה, ושמענו את זה היום הרבה בקבוצות, אנשים אומרים, רגע, אבל מה זאת אומרת? מה, אני אמור להיות איזה מלפפון כזה? מין דבר כזה פסיבי שכל... גם אומרים, מסתכלים לפעמים על הסיטואציה הזאת של הריטריט, כולם רציניים כאלה. מתבוננים במה עולה בהם. איפה זה? אני לא רוצה להיות איזושהי עגבניה. לא יודע למה, אני אוהב את המילה האנגלית, וג'טבל. לא רוצה להיות איזה וג'טבל. זה לא מרגיש נכון. זה לא מרגיש שזה מה שמביא אותי לכאן. יכול להיות שזה שהתמונה שעולה בנו כלפי קבלה, כלפי מפגש שמבקש להשחות את התגובתיות, יכול להיות שהתמונה שעולה בנו היא שזה משהו רציתי להגיד צמחוני כזה, אבל צמחוני לא נשמע טוב בקונטקסט שלנו. משהו פסיבי שכזה, יכול להיות שזה בגלל שאנחנו כל כך שבועים בהרגל, בתחושה האינטואיטיבית של שליטה וניסיון לסדר את החיים. יכול להיות שקבלה, המובן שלה, הוא לא רק לאו דווקא להיות פסיבי, אלא שאפילו קבלה היא הדבר היחידי שבאמת מאפשר התייחסות אל החיים, לא תגובה אוטומטית, תגובה אוטומטית שאנחנו לא באמת בוחרים בה. היא מופעלת על ידי ההרגל, על ידי הטייס האוטומטי. דמות שאני מאוד מאוד מעוררת בי השראה היא דמותה של אתי הילסום. מכירים? מי מכיר את אתי הילסום? זה מדהים. תכף אני אנסה להסביר למה. מאוד מאוד בקונטקסט שלנו. אתי הילסום היא בחורה יהודיה הולנדית שחיה בזמן מלחמת העולם השנייה באמסטרדם. הייתה במחנה עבודה, נספתה באושוויץ, וכתבה יומנים על החוויה שלה באותה תקופה. המקום הזה שביטאתי, על זה שכל כך מעט מאיתנו מכירים אותה, פעם ראשונה אני שמעתי על אתי הילסום בהודו, בריטריט מדיטציה. אני זוכר שכשהמורה דיבר עליה, לא היה שם רמקול, ישבתי די מאחורה, השמיעה הייתה כזאת מאוד מאומצת, ואני זוכר שהוא דיבר והזכיר שזה יומנים של, הקדים ואמר שזה יומנים של נערה שחיה באמסטרדם בזמן מלחמת העולם השנייה. בחורה צעירה. כשהוא הזכיר את ואמר את שמה, את הילסום, אני לא אשכח אף פעם את המחשבה שעברה לי בראש. אף פעם לא ידעתי שלאנה פרנק קוראים באנגלית את הילסום. יש פה מישהו שלא מכיר את הסיפור שכשהתחלתי לדבר על זה, אנה פרנק לא עלתה לו בראש? כל כך סיפור ומיתולוגיה שכל כך מופנמת בתרבות שלנו. ובעצם יש עוד סיפור, שכמו שמרגו אמרה, אישה קצת יותר מבוגרת, היומנים מתחילים כשהיא בשנות ה-20 האמצעיות המאוחרות שלה, אבל משהו במסר שעובר דרך היומנים שלה לא כל כך מסתדר עם הנרטיב שכל כך מועבר בחברה שלנו. פרופו המדיטציית פורגיבנס, סליחה ומחילה שיאנה יעביר אחר הצהריים. הכתבים של אתי לא מחזקים את המקום של לזכור ולא לשכוח, כלומר לא לסלוח. זה מפעים לקרוא אותם גם מתוך המקום של עולה שם דמות שהיא כל כך שונה מהדמות שאנחנו מדמיינים, דמות שמדברת נורא נורא בגובה עיניים מבחינת העולם הפנימי של אישה צעירה באמסטרדם של שנות ה-30. כמיהות, אהבות, סקס, יש גם סקס. המון המון דברים שכמו מנפצים איזה שהם דמויות כאלה, הדמויות מהסרטים והסיפורים שכל כך נשבים הרבה פעם באיך הם נראות, וכל כך קשה בגלל שיש גם נרטיב שיש לו כל כך כיוון מסוים אלינו לפגוש אותם כבני אדם. והבן אדם הזה שמדבר וחושף מעצמו גם מאוד מאוד רואה את הבני אדם שמסביב, את כולם. זה מאוד מעניין בתוך טקסט, והוא באמת אחד הטקסטים, נתת לו את הסופרלטיב הרוחניים המדהימים בני זמננו. שהוא גם משהו כל כך, זה לא איזשהו כתיבה על, פשוט מישהי חולקת את עולמה הפנימי בתוך אחד הזמנים הכי קשים שידעה האנושות. כל כך הרבה חמלה יש בין הדברים. לצערי אין איתי ציטוטים, טקסטים מתוך הדברים. אבל המקום שבו היא מדברת למשל על נער גיסטאפו צעיר שצורח עליה כשהיא נכנסת לבית מרקחת, האם מותר לך להיות פה? מטלאי הצהוב, כשהיא מספרת על התחושות שלה ועל הכאב ועל העלבון ועל מה שהיא רואה כשהיא מסתכלת לו בעיניים, אותו קור כלבים עם המלכודת תפוסה לו על הרגל, ומשהו בפנים זה, איך את רואה את זה? איך את כותבת דברים כאלה בתוך כאלה זמנים? לפעמים היא גם כותבת, אני מפחדת לכתוב את מה שאני כותבת. יש לה שורה שאני לא אשכח אף פעם, שהיא אומרת, קבלה עמוקה אין משמעה שיתוק של התרעמות מוסרית. זה שאני מקבלת את מה שקורה, זה לא אומר שאינני מתרעמת כנגדו. זה לא אומר שאני לא פועלת. זה לא היא כותבת ככה, זה אני אומר. היא פועלת שם רבות לעשות בתוך הקהילה שלה איזה תעצומות נפש עולות בפנים מתוך המקום של הקבלה. כדי לתת דוגמה, אילוסטרציה של מה קורה לנו כל כך הרבה פעמים כשזה עובד הפוך, כשאנחנו עובדים למען מטרות נעלות בינינו, אבל בלי לקבל את הסיטואציה, אני תמיד נזכר בידיעה קטנה שקראתי אני לא יודע אם יש היום, פעם היה בידיעות אחרונות, היה כזה מדור מסביב לעולם, כל מיני כאלה ריבועים כאלה קטנים, כל מיני כאלה פיצ'יפקס כאלה מהעולם. אני זוכר בתור ילד זה מה שאהבתי, לפתוח את העיתון ולראות, זה היה נותן לי להרגיש עולם. ואני זוכר את הפליאה כשקראתי שם פעם ידיעה שבלונדון הייתה הפגנה הפגנה של גרינפיס. זאת הייתה הפגנה למען זכויות החיות, זכויות בעלי החיים. ואני זוכר את עצמי קורא את זה וכל כך מתחבר למקום, וואו איזה יופי שאנשים הולכים ועושים משהו למען זה ויוצאים. והידיעה ממשיכה ודיברה על זה שבהפגנה הזאת נהרגו שני בני אדם. ואני זוכר את עצמי יושב וקורא את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא מבין. זה מוזר. כל כך הרבה פעמים קורה לנו שמתוך תחושה של מטרה אלאית, של צדק שהיא לגיטימית לחלוטין ויש לה הרבה מקום, כשאין בנו את המרחב לקבל את מה שישנו עכשיו, הפעולה שלנו היא לא פעולה יצירתית שפוגשת את החיים ועושה בהם משהו. פעולה לי חברה, היא היום באמצע שנות ה-50 לחייה, לפני כבר הרבה שנים, קרוב ל-40 שנה, בגיל ההתבגרות, היא סבלה תקופה מאוד ארוכה מכאבי בטן, בעיקר סביב המחזור, כאבי מחזור, ובסופו של דבר הבחנו לה ציסטות, גידולים שומניים, על החצוצרות, והיא עברה ניתוח שבהם הסירו לה כמעט את כל החצוצרות. נשארה פיסה קטנה. ולאחר מכן ישב איתה הרופא, תו עם חבר שלה, והוא אמר לה, תראי, את לא... לא תלדי ילדים. והיא אמרה, הייתה מן הסתם כמו מה שאפשר לדמיין, זה עמומה, כאב עליו, והיא אמרה לו, מה זה חד משמעי? הוא אמר לה, תראי מה ידלה. את רואה את כף היד הזאת? כשפה יצמחו שערות, לך יהיו ילדים. תביני את זה. לא יהיו לך ילדים. ובהמשך שלו, של אותה פגישה עם כל הכאב הזה, צריך לה איכשהו להגיע לעוד איזשהו רופא. גם כן מומחה בתחום הגינקולוגיה. גם כן עבר ובדק אותה. ישב איתה והוא אמר לה, תראי מה ידלה, אם יהיו לך ילדים זה יהיה נס רפואי, אבל ניסים רפואיים קורים לפעמים. כל כך הרבה פעמים בתוכנו, כל כך דומיננטי הקול היודע, הקול ששוכח שבחיים האלה, בחוויה של כל אחד מאיתנו, כל כך הרבה פעמים בחיים שלנו נגענו בבלתי מובן, בלתי מוסבר, משהו ש כל כך הרבה פעמים כל כך דומיננטי בנו הכל שיושב על ההיגיון ועל הסנס שעושה זה ככה. כן, הידע אומר זה יהיה נס רפואי, אבל ניסים רפואיים קורים לפעמים. היא מספרת אותה חברה שאותו דבר שהוא העיר בה אותו איש כשהוא אמר לה את זה, נתן לה גם מקום של להתחבר לכאב עצום וליגון אדיר, אבל גם להשאיר משהו. המשהו הזה שנשאר בתוך הסיפור שלנו, התבטא היום בשני ילדים, בניהם כבר למעלה מ-30, המקום הזה של לקבל, כן, לידע, למה שהניסיון שלנו אומר, למה שהמדע אומר, יש לו תפקיד, יש לו ערך. אבל יש גם מעבר לכך. אנחנו לא באמת יודעים. זה גם כן משל רומי. כל היום אני מהרהר בזה, ובלילה אני אומר את זה. מאיכן הגעתי? ומה אמור אני להיות עושה? אין לי מושג. מושג מאוד חשוב בלימוד הבודהיסטי, שנוגע אל השאלה, אוקיי, אנחנו, אני יודע, אני מבין, בא במגע עם המקום הזה של דוקה, של סבל. באמת היא זה די נגיש, אנחנו לומדים יותר ויותר להתקרב לזה, אנחנו גם יותר ויותר מבחינים במקום של האחיזה, ההיצמדות, ההתעקשות שלנו שדברים יהיו אחרת ממה שהם, שמה שאנחנו רוצים ולא נמצא יהיה כאן, שמה שאנחנו לא רוצים וכן נמצא יעוף מכאן. אנחנו יותר ויותר מבחינים בזה. אבל מושג שמתייחס גם למה, מאיפה זה מגיע בכלל? למה אנחנו עושים את הדבר הזאת, ובעיקר כשאנחנו מבחינים שהוא גורם לנו סבל? מושג שנקרא בשפה הפאלי אביג'יה. הוא תורגם לאנגלית ל-ignorance, בורות. בעברית אני אוהב את התרגום שלו למילה תעתוע. מילולית אביג'יה זה אי ראייה, זה זה שאנחנו לא רואים. אבל יותר מזה שאנחנו, זה לא שאנחנו לא רואים משהו. במובן מסוים אפשר לדבר על זה ככה, אבל אולי יותר מועיל לחשוב על זה שאנחנו מייצרים, מוסיפים משהו ואז מתבלבלים, נוצרת איזושהי תמונה שהיא מתעתעת. מורה מאוד יקר וחבר אהוב, עם תקופה ארוכה עם יאנה בגאיה האוס, סטיבן בת שלו, הוא תחביב שלו מהרבה הרבה שנים הוא צילום. ואחד הדברים שהוא מאוד מאוד אוהב לעשות בתוך הצילום, הוא לצלם תמונות שממחישות תעתוע. ממש לא מזמן נתקלתי בצילום שלו, שכשאנחנו לוקחים אותו ומסתכלים, רואים שם כלב עומד על שטיח. רואים כזה חלון, כזה באלכסון כזה, ובחוץ רואים כלב די גדול, עומד על שטיח. מתחת לתמונה כתוב, הכלב לא עומד על השטיח. כשמסתכלים יותר טוב, רואים שבעצם המצלמה נמצאת בפנים, היא מצלמת מתוך החדר דרך החלון, הכלב עומד בחוץ, אבל בתוך החלון, החלון משקף, ובתוך החדר, מתוך החדר משתקף השטיח. וכשאנחנו מסתכלים, יש את התחושה של מה שיש כאן, זה כלב שעומד על שטיח. כל המושג הזה של התעוררות, התעוררות רומזת, אם אני לא ער, מה אני? או באיזושהי שינה עמוקה, או במצב של חלימה. מאוד מאוד רומז על התעתוע הזה, התוספת הזו. אולי. יש סיפור שמספר על אישה אחת שכשהיא ישנה, היא חלמה שהיא הולכת בסמטאות של העיר העתיקה, בלילה. והיא הולכת והולכת, ופתאום היא שומעת צעדים. והצליל הזה של הצעדים כזה קורם, מעורר באיזושהי דאגה מסוימת, אז היא מתחילה ללכת קצת יותר מהר. אבל הצעדים מאחורה מתגברים ומתגברים. אז היא מתחילה ללכת יותר מהר ויותר מהר ויותר מהר, אבל הצעדים ממשיכים להתגבר, ממשיכים להתגבר. היא ממהרת עוד, והלב מתחיל לדפוק יותר מהר, ואז היא מסתכלת כזה אחורה, והיא רואה צל ענקי. והיא מתחילה ממש לרוץ, והיא רצה ורצה, אבל הצעדים מתקרבים ומתקרבים ומתקרבים. היא מנסה לרוץ עוד יותר מהר וזה, והיא מסתכלת, אבל היא כבר ממש רואה, יש שם ראש של מפלצת. והיא את כל הנשמה, היא רצה הכי מהר שהיא יכולה, וזה, היא מגיעה לאיזה מקום של צומת, היא איתך מהר להחליף את ימינה, פונה שמאלה, מגיעה למבוי סתום, אין לה יותר לאן ללכת. אין לאן ללכת, היא מסתובבת אחורה, מפלצת מגיעה, עומדת בקצה הסמטה, עומדת ככה, מסתכלת בה. לא ברירה, היא מסתכלת למפלצת בעיניים, ואומרת לה, תגידי, מה את רוצה ממני? אז המפלצת אומרת לה, מה אני רוצה? זה החלום שלך. במסורת יש סיפור על, על, על נזיר שצייר נמר. ישב עליו, עבד עליו עם סבלנות של נזיר, כמו הסבלנות שיש לכם כשאתם אוכלים. צייר וצייר וצייר מפרטים מחיש אותו עוד ועוד ועוד את הנמר הזה, עד שברגע מסוים הוא הסתכל עליו נבעל וברח. במובן העמוק של המילה, של החקירה, אנחנו עושים את הדבר הזה, את ה... יוצרים משהו, שמים אותו בתוך המציאות ואז מרגישים כלואים בתוכו, ומתחת לדברים שאנחנו מגלים שאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה עם מה שאנחנו נוהגים לקרוא לו אני או עצמי. וכאן קודם כל מאוד מאוד חשוב לומר משהו. כשמדובר בתוך המסורת הבודיסטית בדרך שהבודה לימד, מדובר על אנאטה, נוט סלף, לא אני. אין כאן איזשהו דיבור אונתולוגי פילוסופי. אונתולוגיה זה התייחסות בפילוסופיה שבודקת אם דברים קיימים או לא קיימים. אין כאן שום אמירה אם יש או אין. זהו לא ניסיון להגדיר איזשהו משהו פילוסופי. העניין של הבודה, והוא אמר את זה הרבה מאוד פעמים, אמר אני מלמד דבר אחד ורק דבר אחד, סבל ואת הקץ לסבל. כל הלימוד הזה כולו מכוון אל הדבר הזה, שהוא מעניין כשלעצמו. מלמד דבר אחד ורק דבר אחד, סבל ואת הקץ לסבל. נשמע שני דברים. בכל פעם שהבודה נשאל שאלות שקשורות, שאלות אונתולוגיות, שאלות לאיך היקום הזה מתקתק ופועל, מה קורה בזה, הוא פשוט נשאר בשקט. וכשהתייחס לזה אחר כך, אמר, אני מלמד דבר אחד ורק דבר אחד. אין גם בדיבור על האני שום ניסיון להתכחש אל חוויה, לחוויה המאוד אינטואיטיבית שלנו. ההפך, כל התרגול, כמו שאני מקווה אנחנו שווים ומזכירים, חוזר אל החוויה שלנו. הרבה פעמים בתוך הלימוד הזה שקשור ללא אני או אין אני, עולה בנו איזושהי סוג של ציפייה לזה, כן, החופש הזה יבוא, שתבוא איזושהי תובנה. תובנה זה גם כן איזושהי מילה שאנחנו בדרך כלל עוטפים אותה באיזושהי ציפייה לאיזשהו משהו כזה גדול ובומבסטי שיגיע עם חצוצרות ושטיח אדום שייפרס. ותובנה זה איזושהי ידיעה מאוד אינטימית שקיימת בתוך המערכת. לפעמים יש לה גם מילים, לפעמים אפשר לבטא אותה כמחשבה, לפעמים היא פשוט כאיזשהו פלצנס, תחושה, ידיעה, שלאו דווקא אין לה מילים, אבל זו ידיעה שעושה שינוי בחיים. אז אנחנו אולי מצפים לתובנה הזאת שפתאום פרס השטיח אדום, יהיו חצוצרות, וירד בנו פתאום אין אני, אין אני, אין אני, אין אני. סינה הייתה הורגת אותי אם הייתה יודעת ששרתי. תגידו אותי, אבא, די, זה לא התחום שלך. אמא היא הזמרת בבית, אבל טוב, אני קצת זייפן, בסדר, אבל מי להתפתה? המקום הזה של השיח על האני והבדיקה שלו הוא להצביע, לכוון אותנו לחקור למה אני מתכוון כשאני אומר אני עכשיו. אני הוא משהו שאין לו קיום ספציפי. זה כמו גם לכאן אין קיום ספציפי. למשל, אנחנו עכשיו יושבים כאן, כאן, מה? באולם מדיטציה. אז לא יכול להיות שחדר האוכל הוא כאן, כי כאן זה כאן, אולם מדיטציה. איך זה יכול להיות שכאן יכול להיות האולם, החדר האוכל? אבל מן הסתם, כשנהיה בחדר האוכל, ונגיד אנחנו כאן, הכאן יצמד על חדר האוכל. הקיום שלו אין לו מאפיין ספציפי. אנחנו בוחרים בהתאם לנסיבות, הוא מתלבש. אני יכול להתלבש על אישה, על איש, על ילד, על זקן, על ישראלי, על אנגלי או ניו זילנדי או whatever. אבל לא רק זה. גם האני שלי יושב כל פעם, כל רגע, על משהו אחר. יושב ונצמד אל הנשימה, אני נושם. נצמד אל התחושה פה, אני מרגיש כאב כאן. הוא נצמד אל הדיבור שאני מדבר עכשיו, אני מדבר עכשיו. הוא נצמד אל ההקשבה שלך עכשיו, אני מקשיב. ולא רק זאת, זה מאוד מעניין לראות. אני יכול להיות לפעמים מתוך מקום של, אנחנו מדברים על דברים מתוך מקום של בעלות, היד שלי, הרגל שלי, אני הוא הבעלים של הגוף הזה. היד שלי, אז מי זה אני? זה שיש לו את היד הזו. הרגל שלי, מי זה אני? זה שיש לו את הרגל. אבל אנחנו גם אומרים, אני הולך. ועכשיו, כל זה זה אני. או אני חושב. אני זה זה. אבל יש גם את המחשבה שלי. או הבלבול שעולה בי עכשיו. הניסיון להיזכר מה התכוונתי להגיד עכשיו. ניטשה קרא לזה, הוא אמר, האני הוא חלקיק דקדוקי. התפקיד שלנו בתרגול, המקום של התרגול מכוון אותנו, הוא לא אל מסקנה. הוא לא אל המקום אני יודע, אין אני. או אי אפשר למצוא אותו. התרגול מזמין אותנו שוב ושוב לשאול את השאלה. אתם זוכרים? מדיטציה היא המרחב הזה, אחת ההגדרות למדיטציה, הוא המרחב הזה שבין שאילת השאלה לבין התשובה שעולה. מקום הזה שבו אנחנו כמו נחים בתוך ההשתאות, בתוך הפליאה, בתוך החוויה של האין תשובה. בתוך זה ששוב ושוב נפתחת עוד דלת. אני זה השמיעה של הצליל עכשיו של המשקפיים שנהרזות. אני עכשיו זה המודעות אל השמיעה אל הצליל. אני עכשיו זה המודעות אל המודעות. never ending story. אנחנו לא מוצאים את בסטיאן, זה שקורא את הספר, אבל הוא כל כך נוכח, אנחנו כל כך מרגישים אותו. יכול להיות שלנוכחות הזאת קוראים חיים? עוד קצת. בודידארמה, הנזיר הבודהיסטי שהעביר בעצם, בפי המסורת, את הבודהיזם מהודו לסין, עכשיו המתחיל של הצ'אן, שמנו התפתח הזן, הצ'אן שמנו התפתח הזן, הופיע לו באיזשהו מנזר בחורף שם בערים הגבוהים בסין, הכל שלג, הופיע איזשהו נזיר, הפק על שערי המנזר, רצה לראות אותו. כשבודידהרמה יצא מולו, הוא חתך את היד שלו. לראות את הדבקות, כמה השאלה בוערת בו. הוא אמר לו, מאסטר, אני מתחנן אליך, תשקיט את התודעה שלי. אז בודידהרמה אמר לו, אין בעיה, תן לי אותה, אני אשקיט לך אותה. אז הוא אמר לו, אני כבר שנים מנסה למצוא אותה, אני לא מצליח למצוא אותה. אמר לו, בבקשה, שקטתי לך אותה. שוב ושוב, בתוך הימים שלנו כאן, בתוך החיים שלנו בכלל, בתוך התרגול, עולה איזושהי מדידה, איזשהו משהו שמנסה להבין, לפעמים מרגיש שתפסתי ומצליח לי, לא מצליח. מה, זה לפעמים מדהים, לא, אנחנו יושבים פה ישיבה, לפעמים 45 דקות האלה, זה כמו נצח. כל כך הרבה דברים קורים. יושבים בהתחלה, פתאום איך שמתיישבים, תחושה כזאת של ריליף ומיקוד ואני עם הנשימה, ואז פתאום השכן לידי מתחיל לנשום נשימות עמוקות, ואני בהל הזה של אני עכשיו מה הייתי עושה אותי, עולה בתוכי כעס ושנאה והכל, וזה גם כן חולף. אני נמצא באיזשהו מרחב אחר, ואז פתאום מגיעים, אחרי המדיטציה הזאת ארוחות צהריים, מעניין מה יהיה זה, וממש מרגיש את הטעם של האוכל, ונורא נורא, ואז פתאום עולים רגשות אשמה. ואז מגיע פעם, צלצל הפעמון, כמה זמן זה לוקח עד שזה נערז ב... הייתה מדיטציה טובה, הייתה מדיטציה לא טובה. זה העבודה, זה התפקיד של התודעה. התודעה לא יכולה להעביר את הכל שוב, אחרת היינו צריכים כדי לזכור לחיות שוב פעם את כל החיים שלנו, עם כל הניואנסים הקטנים שלהם. התודעה זה מין דבר כזה שאורז. והוא מעלה מן הסתם את ההתייחסויות האלה. מועיל לזכור בפנים. שזה גם לגמרי בסדר שזה עולה. הניסיון להבין מה בדיוק קורה כאן. מה זה? איך זה עובד? גם התחושה שעולה עם זה, זה מצליח לי או זה לא מצליח לי. לזכור תחת לזה, זה בסדר וטבעי שזה עולה. התוכן של הדברים, הצלחתי, או לא הצלחתי, הוא לאו דווקא כזה חשוב כמו שזה הרבה פעמים נשמע. שהוא מי המשורר. ליבי. ליבי, האם זה הירח או שזהו הדמיון שלי? היה בשקט, זה לא בשבילך להבין. אתה לא רואה? פורחת. אבל מה זה? האם אלה הפנים של מלאך או אדם? היה בשקט, מה שאתה רואה הינו מעבר למלאכים או אנשים. אבל מה זה, אמור לי, או שאצא מדעתי? אל תענה את עצמך. אז עזוב את בית האשליות הזה, ואמור מאום. או, בבקשה התחננתי, אמור לי, האם אלה פני האלוהים? ליבי נד, מאשר בדממה.